עכשיו אנחנו עם הפרשנים, ישי כהן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום גם לארי ארליך. אנחנו תוך כדי האירוע הזה מדווחים כל הזמן על מה שקורה במצרים, מסע ומתן בסוגיית החטופים, אבל פה במתי המשפחות, משהו שהרבה זמן מתחת לפני הקרקע, היום צף ומתפוצץ, רונן צור עוזב את המתה, אולי לחץ של חלק גדול מהמשפחות שאומרים, מתי החטופים, מתי המשפחות הפך להיות פוליטי, אולי בגלל שהוא מדי מזוהה עם הצד שמתנגד לנתניהו, אתה יודע, הכל יכול להיות. אני שואל אותך, ישי, מה המשמעות בכלל של האירוע הזה?
תראה, אני אתחיל מהשורה התחתונה. יכול להיות שרונן צור הגיע באמת בידיים נקיות לאירוע הזה. בסוף רונן צור במשך חודשים ארוכים דברר את המחאה נגד הקואליציה, נגד הממשלה, נגד הרפורמה. כשהיית אומר רונן צור, זה היה שם נלווה למחאה נגד הממשלה.
שקמה ברסלר.
עכשיו, אני אומר שוב, ייתכן שבאמת הוא הגיע לאירוע הזה בידיים נקיות, מאמין לו, ואני יודע כמה הוא עבד ברוב ככל בהתנדבות, אולי לחלוטין, אני לא רוצה לומר לחלוטין, אבל ודאי שעיקר עבודתו הייתה בהתנדבות, אפילו הפסיד כסף מהעבודה הזו, והוא עשה את זה באמת מבחינתו לשם שמען המשפחות. אבל בתוצאה היא שהיה מתה אחד שהוציא הודעות למשפחות והודעות למחאות נגד הממשלה. ראינו כל כך הרבה דברים שבסוף הציבור הרגיש שהמחאה היא לא להחזרת החטופים ולשלום החטופים וללכת לעסקה, אלא מחאה נגד הממשלה והכישלון והמחדל, וזה לא רלוונטי אם היכן היה כישלון או היה מחדל, והממשלה צריכה להמשיך או לא. היו צריכים ללכת כנראה למאבק או לקמפיין שכולו נקי מכל סממן פוליטי, ולהיות, אתה יודע, זה היה כמו אצל גלעד שליט.
כן.
לכולם ידוע, משפחתו לא הייתה אשת ימין במיוחד, אבל הם הצליחו לאחד את העם, גם את מתנגדי העסקה, שהצליחו להזדהות איתם. ונגיד לך לסיום, יהיה שר, שאפילו אפשר לומר שהוא די מעורך גם בקרב מתנגדי הקואליציה. כשפגשתי אותו בשבוע שעבר בכנסת, שאלתי אותו מדוע הוא לא עונד את הסיכה הצהובה שהפכה לסמל המשפחות החטופים, סמל החטופים, הזדהות עם החטופים. הוא אמר לי, אני כל כך רוצה, הבעיה שהם הפכו את זה כלמחאה נגד הממשלה, אני לא רוצה להזדהות במחאה נגד הממשלה. אני חושב, כאן הייתה הבעיה שציבורים גדולים בימין שהזדהו עם המשפחות, חששו שהזדהות...
הרגישו שבעצם כל הסיפור הזה נלקח למחוז הפוליטי של התנגדות לממשלה, ולא משנה מה יקרה.
אני אגיד לך ברב המשפט, אבי, אתמול כשנסעתי לנווה אילן, עצרו אותי כמה מפגינות שהזדהו כמפגינות בעד החטופים. ואז הצלחו לצרוח לי קטעים מהרעיון של גולטנוב וכיכר השבת, ואז שאלתי את עצמי, גולטנוב הוא אחד מתומכי העסקאות הגדולות ביותר, הגדולים ביותר,
אז איך הוא קשור לאירוע? מתברר שזה...
יפה, אם זה מוכן נגד גולטנוב והממשלה, זה בסדר, אל תערבו את המשפחות והחטופים בהם.
טוב, ארי ארליך, אני עובר אליך ונותן לך את ה... הזדמנות, אתה יודע, חוץ ממה שהוא מספר לנו כאן אישה, כרונולוגית, מה קרה ואיך קרה, מה מאחורי הקלעים? מה אתה מרגיש שאירוע כזה, יש פה אירוע לאומי, משפחות חטופים, עשרות משפחות, מאות משפחות, זה לא אירוע שמדינת ישראל ידע להתמודד איתו, אזרחים שקרובי משפחות הם לא נמצאים שם, מישהו ניהל את הדבר הזה, ובתוך כל הסיפור הזה אי אפשר להימנע מפוליטיקה. אז אני רוצה לשאול אותך לצד הבא, לא משנה אם זה יקרה רונן צור או שזה יקרה מישהו אחר, תמיד בסוף תהיה פה המחלוקת הפוליטית ברקע.
תראה, יש כלל בעולמות האסטרטגיה והפרסום, שאם אתה כיחצן מהווה נטל על הלקוח שלך, אז זה הזמן שלך לפרוש, לקחת 10 צעדים אחורה ולעזוב את התיק. מה שקרה עם רונן צור ומתי החטופים, זה שהוא הפך להיות נטל, במקום להיות נכס, במקום להיות זה שמקדם את האינטרס של החטופים, אז מטבע העובדה שהוא מאוד מאוד מזוהה פוליטית, מאוד צבוע פוליטית, ולפני 7 באוקטובר הוא היה עסוק בכלל ראשו ורובו, ולהקים איזושהי תנועה פוליטית נגד נתניהו, הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד חדה ובוטה, ועכשיו כל הפעולות שלו הצטיירו, וכנראה בצדק, כפעולות נגד הממשלה. עכשיו יש לגיטימיות במדינה דמוקרטית לפעול נגד הממשלה, אבל כאשר לוקחים סוגיה שאמורה להיות קונצנזוס לאומי, כמו סוגיית החטופים, אני לא חושב שראוי שבכלל תהיה מחלוקת לגבי עצם הצורך לשחרר את החטופים. נכון שיש מחלוקת פוליטית לגבי המחיר ומה כן לשלם ומה לא לשלם, אבל עדיין העובדה שרונן צור משך אש, והוא גם עשה, ויש גם ביקורת מקצועית מעבר לזה שהוא מזוהה פוליטית, יש ביקורת מקצועית על האופן שבו הוא עשה את הדברים. אני חייב לומר, אני עצמי התווכחתי איתו בפומבי לפני מספר שבועות באיזה מוצא, כשהוא לקח סרטון של החמאס עם נער בגיל 13, אני לא זוכר את שמו כעת, ששוחרר, ולקח את הסרטון הזה, והלביש על זה סרטון משלו, היה נראה כאילו חלילה, כן, אבל זה שני מטות דיגיטל, אחד בעזה ואחד חלילה בתל אביב, חברו לכדי רעיון אחד. זאת אומרת, לפעמים עוברים את, את הקו...
את שבין, גבול הטעם הטוב.
לא רק את גבול הטעם הטוב, רק את הקו שבין לעזור, לשרת את החטופים, לעבוד למען החטופים, ללעבוד שלא במודע למען החמאס. בסופו של דבר החמאס עמד וראה, רצה את, את הגברת הלחץ הזאת, רצה את ה... את ה, ה לפרק את החברה הישראלית סביב נושא החטופים, זה מה ששואף חמאס. עכשיו, יש גם ביקורת על נתניהו, בוא, צריך לומר, בניגוד למה שנתניהו עמד אתמול ואמר, החזרנו חצי מהחטופים, נחזיר גם את השאר, לא יחזיר בינתיים את כל השאר, מעבר לעסקה הראשונה שהייתה, המצב בחירה מבחינת החטופים, ברוך השם...
אריה, שאתה שומע אתמול את נתניהו אומר לעיתונאים, תחקרו מאיפה הכסף והמימון האדיר הזה של הקמפיינים נגד הממשלה, מי מממן את השלטי החוצות ומי מממן את כל הקמפיין הזה? אתה מזדהה עם השאלה הזו או ש... אתה מבין?
נתניהו חזר לקמפיין פוליטי, יש מי שאומר שהוא היה בו כבר מהרגע הראשון, אני לא מסכים עם זה, אבל ודאי שנתניהו בימים האלו הוא נמצא במסגרת קמפיין פוליטי. אתה יודע, אחד מראשי הקואליציה של נתניהו, אני מדבר על קואליציית האם של ה-64, ש... בימים הראשונים שלאחר מתקפת הבטא של שמחת תורה, אמר שהוא מעריך שהסיכוי שהממשלה הזאת תשרוד עוד שנה קדימה, שואפים לאפס, אחרי השיחות האחרונות שלו עם נתניהו בשבועות האחרונים, אומר נתניהו הצליח להשתקם, חזר לעצמו ובטוח שהוא נשאר פה לפחות לעוד שנתיים. ונתניהו במסגרת המצב הנוכחי, שהוא הצליח למקם את עצמו חזרה ולנער מעליו לא מעט מאבק הביקורת שהותחה בו בשבועות האחרונים, הוא מבין, ואני אגיד משפט שאולי לא כולם הצליחו להבין מה אני רוצה, אבל נתניהו משתמש בהפגנות ובמחאות נגדו בתוך הבייס שלו, ויתכן מאוד שזה אחד הדברים שמצילים את הכהונה שלו.
אריה.
נתניהו לא צמחוני. לומר שנתניהו בקמפיין פוליטי, נכון שהוא בקמפיין פוליטי, כי הוא פוליטיקאי, אבל הוא, מה מצפה ממנו שהוא היחיד שלא יהיה בקמפיין פוליטי? אם כולם סביבו בקמפיין פוליטי, והרחובות... צבועים בצבעים פוליטיים, ובני גנץ מתוך הקבינט עושה פוליטיקה, ויאיר לפיד שלא לדבר, וכל האופוזיציה וכולם, אז נתניהו יגיד, אוקיי, אני לא בפוליטיקה, הוא הרב אמן פוליטי, וכשכולם סביבו עושים פוליטיקה, הוא גם יעשה פוליטיקה, יכול להיות שהוא זה שהתחיל, אני לא אומר, אבל מאוד קצת, אתה יודע, לבוא ולהשים את נתניהו שעושה פוליטיקה, זה קצת לא לראות את מה שקורה מסביבו. כולם מנסים, מחפשים את ראשו של נתניהו, נתניהו עוסק בהישרדות פוליטית, תוך כדי ניהול המלחמה. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל נתניהו היה תמיד פוליטיקאי שהקדים את כולם. אגב, אפשר היה לזהות את זה כבר ברגע שלפני כחודשיים הוא התחיל לדבר על זה, שאני היחיד שאמנע מהרשות הפלסטינית להשתלט על עזה. כבר אז ניתן היה להבין שנתניהו מבדל את עצמו מכל שאר השחקנים, זה היה בזמן שיאיר לפיד ובני גנץ כן אמרו שייתכן שצריך לתת את עזה לאבו מאזן, ונתניהו כבר אז הבין את המשחק שסביבו. אבל כן, נתניהו עוסק בהישרדות, הוא הולך ומשתקם לאט לאט, עדיין מצבו בחירה, אם יש פחד בחירות כמובן שהוא מובס בגדול, אבל הוא הולך ומשתקם, וצריך לומר, כמו שאמר ישי, יריביו משחקים לידיו בצורה די מרהיבה.
טוב, עוד נדבר עוד מעט גם על סוגיית המדינה הפלסטינית והמתיחות עם ארצות הברית, אבל זה נעשה עוד מעט, גם זה מוסיף שמן על המדורה.
גם זה משחק נתניהו בסוף אבי. הוא מעדיף שנתעסק במדינה הפלסטינית ולא במחדלי השביעי באוקטובר. בטח לא בשלב הזה.
כן, הנה היום ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, מוסיף גם הוא את האמירה שלו, שנתניהו כבר מזמן היה צריך להתפטר, והוא קורא להסתדרות להצטרף למחאות נגד הממשלה. מיד אחרי הבחירות לרשויות המקומיות.
לא יודע, נגד הממשלה.
אבי, אני יכול להרשות לעצמי להעלות נושא שלא עסקנו בו, ולתת איזו אמירה חשובה, מאוד העיקה עליי, ואני חושב שזו הבמה הטובה והמתאימה לענות את זה. אתה יודע, יש מקום שנקרא פיד. אתה יודע, מקום שבו העיתונאים משחררים את מה שיש להם בראש. והיום, אני שמתי להם למשהו שמאוד מאוד ממש גרם לי דיכאון. אתה רואה עיתונאים סרוגים, שמעלים שמות של חיילים פצועים לתפילה. יש חייל בשם מורל שנפצע אנושות ומתפללים עליו, ראיתי שדבירה מראלה גם כן שם של חייל, וכאילו זה, הפיד עוסק בזה. ואז עברתי לפיד חרדים, עיתונאים חרדים, אז זה כותב שבאלעד בוטבול נגד פורוש הוא עשה מהלך, ושם כבר הוכרו הבחירות, ובבני ברק עשו מהלך כזה ועס כזה, ועוברים משם לכל הערים ולמה קורה, זה כל כך צורם.
אתה רואה שאני לא שואל אתכם על זה ואנחנו לא מתעסקים עם זה.
אז אני אומר, זה שאפילו ברשות הרבים אנחנו לא מצליחים להתאפק, ואתה רואה, אתה יודע, יש באגדות החורבן, מסכת גיטין, יש את הסיפור על טור מלכה, הר המלך, שחצי, בעוד שבחצי מהעיר טבחו, בחצי השני חגגו. ומה שאנחנו רואים בימים האלה ברשות הרבים החרדית, זה אשכרה טור מלכה. זאת אומרת, אתה רואה צד אחד של החברה הישראלית מתאבל, מתפללים על חיילים שנפצעים, חרדה איומה, ובצד שני עיתונאים עוסקים בבוטבול ופורוש וזייברט וכל השמות האלה וכל המשפחות האחורה.
אבל זה קצת לא הוגן מה שאתה עושה עכשיו. אני מסכים עם העיקרון של הדברים שלך, ואמרתי את זה היום לשניים מהמועמדים בערים החרדיות, שאני קצת מרגיש מובך שאני שולח טקסטים במערכת או...
אנחנו עוד מעט נראיין כאן מועמדים לרשות עיר, ונעשה את זה במבוכה רבה.
אני רוצה משפט, אני אומר, אני קצת מרגיש מובך שאני כותב טקסטים, שולח טקסטים על הקרב באלעד או הקרב בבית שמש, ואחרי כמה דקות הם מקבל הותר לפרסום על לוחם שנפל בקרב האמיתי ברצועת עזה, אז קצת פרופורציות, ועדיין תפקידה של התקשורת, שבוע על הבחירות לרשויות,
שהמועמדים נסתים
בשיא המאבק, ואני לא יודעת מה לעשות. אז זה התפקיד, לבוא לתקשורת כתלונה, זה לא נכון, תלך לפוליטיקה, ולמי שהחליט שהבחירות יהיו בעת מלחמה.
כן, אבל בעניין הזה, ואני אמרתי את זה היום, והותקפתי באיזשהו פורום של התקנים, אני חושב שיש ניתוק אדיר בין השטח החרדי לבין הדרג העסקני שלו. הציבור החרדי, אני חי בתוך עמי, ואני מדבר עם אנשים, ואני חי את השטח. הציבור החרדי בכל עיר מגיב בפיוק מוחלט מול ריב העסקנים המכוער שנערך על גבו, בעיתוי הכי אומלל אי פעם. והעסקנים, וכשאמרתי את זה היום, אמרתי מישהו, אז למה אתה לא עוזר להתקנים? כן לעורר את השטח כל הבחירות. אז מה לעשות שהשטח כן חכם, והשטח החרדי אומר, לא מעניין אותנו עכשיו אם פורוש ינצח, או אם בוטבול ינצח, או אם אבוטבול ינצח, או גרינברג, זה לא מעניין אותנו עכשיו. אנחנו בתקופה הרת גורל, הרת אסון עולה לעם ישראל, לא מעניין אותנו, אל תנסו בכוח.
ארי, אני חושב שבסוף האמת נמצאת באמצע, בין פה לפה. העיסוק האובססיבי בדבר הזה, בעת הזו, הוא מגונה, הוא רע, הוא ניתוק מהמציאות, זה ההפך מלשאת אמו אנוכי בצרה, לראות בעול הציבור ולהיות עם כל עם ישראל בעת הזו. זה אחד. מהצד השני, לבוא ולהגיד, תשמע, בוא לא נדבר על זה מילה, לא קיים, לא היה, זה גם קיצוניות לצד השני. צריך לתת לבחירות האלה את הפרופורציות, המקום הנכון להם, אנחנו בתקופת מלחמה, להפוך את זה למשהו טכני שקורה, אין לנו ברירה, ולסתום את האף ולדבר על זה.
אני תוך כדי שיחה אמרתי, תשמע, אומר לנו על התקשורת והתקשורת, אמרתי, אולי נסתכל על שער עיתון משפחה בסוף השבוע, אני רואה ש-90% מהשער עסוק ביחידת בית שמש, הוא תעלומת אלעד, אתגר בני ברק, ודילמת רכסים. זאת אומרת שגם האורחים בעיתון משפחה הבינו שכורח המציאות לעסוק בזה גם לצערנו בעת מלחמה.
אפשר לעסוק בזה גם בפרופורציות. טוב, ישי כהן, ארי ארליך, תודה רבה על הדברים שאמרתם כאן הערב. שבוע טוב, בשורות טובות.